לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי ג' בשבט תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. בעקבות הפרסומים הסותרים אתמול באשר להוראת בגץ לתקצב את הדרכת הבנות הדתיות לקראת גיוס לצה"ל, יהיה איתנו כאן מנכ"ל חותם, הרב עמיטל ברלי. הוא ימחה כאן על ההתייחסות המכילה של ראשי החמ"ד, מכילה לטעמו, כלפי השינויים שלדבריו מתחוללים בפועל בעידוד בנות הציונות הדתית להתגייס לצה"ל. נשמע את עמדתו. נדבר גם עם מי שמקים מפלגה חדשה, אלוף במיל יום טוב סמיה. הוא פרש ממפלגת העבודה, מקים את המפלגה החדשה שלו, מפלגת ביחד. נשאל אותו על ייחודה של המפלגה החדשה, גם על המפלגה שהשאיר מאחור, מפלגת העבודה, ועל האפשרות לחבירה עתידית למפלגות כמו יש עתיד, אולי מפלגתו של בני גנץ. יום טוב סמיה יהיה איתנו כדי להשיב. לפני חודשים אחדים הורה בגץ למפלגות החרדיות לשנות את חוקתן על מנת שיתאפשר לפחות בהגדרה לנשים להתמודד על מקום ברשימה. מאז הבטיחו ביהדות התורה כזכור לשנות את הסעיף שמנע התמודדות נשים, אבל העותרות שהביאו להחלטת בגץ גילו שמאז שום דבר לא השתנה, ולכן הן פונות לבגץ שוב בבקשה להכריע בסוגיה הזו. אנחנו נארח כאן את מובילת העתירה, עורכת הדין תמי בן פורת. ננסה להבין אם אכן במלוא הרצינות הוגשה העתירה הראשונית, מתוך אמונה שמשהו באמת ישתנה בתחום הזה במפלגות החרדיות, או שאולי מדובר בעצם בקנטרנות והתרסה לשמה כלפי המגזר החרדי, מנהגיו ומנהיגיו. ראש השבק נדב ארגמן הזהיר אתמול מהתערבות מדינות זרות במערכת הבחירות הנוכחית. נשמע על הדרכים השונות שבהן יכולים גורמים זרים להשפיע על מערכת בחירות ועל מקרים מהעבר שבהם התרחשו תופעות מהן אלה. יהיה איתנו כאן לשם כך מומחה להגנת סייבר. ונספר לכם על אורחת בחברון, הזמרת אחינועם ניני. הזמרת הזו ידועה כמובן בעמדותיה השמאליות הקיצוניות. באחת ההופעות היא אפילו אמרה בעבר לקהל שהילדים שלה לא ייסעו לחברון אלא לאום אל-פחם. והנה דווקא היא הייתה אורחת של היישוב היהודי בחברון. אנחנו נדבר על הביקור הזה והמפגש, מסתבר למרות הכל לא היה כל כך טעון בינה לבין ראשי היישוב. יהיה איתנו כאן המערך, אפשר לקרוא לו כך, דובר היישוב היהודי בעיר האבות, נועם ארנון. ובירושלים נפתח היום הכנס העולמי לדיני ממונות ומשפט עברי, זו השנה ה-28. גולת הכותרת של הכנס השנה היא ההתמועדות ההלכתית עם מה שמוגדר בישראל כמכת מדינה, תאונות הדרכים. יהיה איתנו כאן יוזם הכנס, הרב רצון הרוסי, רבה של קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית, הוא יספר לנו על הצפוי באירוע ועל הסוגיות שיעלו בו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. האלוף במיל יום טוב סמיה פרש ממפלגת העבודה כזכור, והוא מקים מפלגה חדשה, מפלגת ביחד. שלום לך.
שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
צהריים טובים ומבורכים. למה פרשת בעצם?
בוא לא נתעסק עם מפלגת העבודה והפרישה שלי, אני בערב חג של הקמת מפלגה משלי, עזוב אותי מההיסטוריה.
אוקיי, אז נתמקד במפלגה. מה הבשורה שיש בה שלא נמצאת מימין ומשמאל במפלגות הקיימות?
אז ביחד, בראשותי, היא בראש ובראשונה מפלגה כוללת, זה לא מפלגת נישה, בשונה מחלק ניכר מהמפלגות הקטנות שקמות, וגם הקיימות. השינוי השני זו מפלגה דמוקרטית, זה לא מפלגה דיקטטורית. זאת אומרת, אנחנו נקיים בחירות לרשות המפלגה וחבריה החל מהכנסת הבאה. גם לכנסת הזו, חלק מהאנשים או האנשים שירוצו איתי יעברו מפגש עם ועדה ציבורית, עם איזשהו נופך דמוקרטי ולא קביעה של איש אחד מהמועמדים. והנקודה הנוספת שהיא מבדלת אותי קצת מגנרלים אחרים, אני הייתי 18 שנים אזרח לפני הצבא, 29 שנים בצבא ו-18 שנים אזרח אחרי הצבא. זאת אומרת, נטלתי על עצמי תקופה, לא צינון של 100 ימים או 3 שנים, וגם לקרוא לזה צינון זה זילות העניין, אלא צריך לעשות הסבה לאזרחות. קרי פעילות עסקית שעשיתי בחברה ציבורית גדולה מאוד, פעילות בתשתיות, פעילות באנרגיה, פעילות למען הקהילה, בהרבה מאוד מרחבים ותחומים, וחברה ממשלתית שבעזרתה בניתי כמתנדב, הטוטו, את 10 האצטדיונים החדשים בישראל. תבדקו אחורה, זה החלטה של איש אחד עם חזון, וזה קרה, וזה ניסיון, זה מכרזים מול המדינה, זה תשתיות, זה אנרגיה ירוקה ואלטרנטיבית, זה איכות סביבה, זה המון דברים שאתה מספיק ב-18 שנים של אזרח, במעבר ממה שאני מכנה החממה הצבאית, אל הג'ונגל הפוליטי. אז בדרך עברתי דרך שדות רבים של עשייה ופעילות, ולכן אני מביא איתי המון עומק והמון ניסיון, ולא מעבר בין לילה מהצבא לפוליטיקה. שזה לא ישתמע לא טוב, אני מברך על כל הצטרפות של כל אדם טוב לפוליטיקה. זו מטרת העמותה שעומדת מאחוריי, וזו גם מטרת המפלגה. למשוך אנשים טובים לפוליטיקה. אינני מבקר הצטרפותו של אף אחד, אף לא אחד שהוא טוב או אחת, שהם טובים עם רקע, עם ניסיון, כדי להביא אנשים ונשים טובים וטובות לפוליטיקה. אני מברך על זה.
אני משער, מר סמי, שאתה, לפני שיצאת לדרך, וזאת דרך גם מורכבת, גם כלכלית וגם טכנית, צריך לחוש את הארץ, ואתה עושה את זה כבר חודשים ארוכים. אני מתעצים שעשית...
שנתיים, לא חודשים ארוכים.
שנתיים.
הנה לך עוד בידול חשוב.
כן.
אני כבר 3.5 שנים מסתובב במזרונות הפוליטיקה, מתוכם שנתיים במה שאנחנו מכנים פרויקט הקרוון, שבהסתובבות ב-220 ומשהו יישובים בישראל, בביקור של יום ולילה, חורש את השטח, אוסף בסיס נתונים של אנשים שתומכים, שומע את השטח, מקשיב למה שקורה, ולא רק ברשתות החברתיות, אלא למה אומרים בכל שוק ושוק, או בכל צמתה או בכל רחוב, ממטולה עד אילת, מחניתה עד פתחת שלום וקציעות. בכל המרחבים האלה הסתובבתי והייתי, וזה לא, שוב, זה לא קפצתי אתמול ממשרד, מהמשרד שלי בקומה 23 באיזה מגדל, אל הפוליטיקה, אלא אני קפיתי על עצמי תקופת למידה של 3 שנים ביסודיות מלאה של המרחב הפוליטי.
אבל אני מתאר לעצמי שגם עשית סקרים. בדרך כלל, לא יוצאים לדרך בלי סקרים, ומה אומרים לך שם? עד כמה אחוז החסימה הוא דבר, הוא אתגר לא פשוט?
נכון, אחוז החסימה הוא אכזרי, אני מבין. הסקרים שלי נתנו לי, זה סקרים אמיתיים, שאתה עושה סקר ואתה מבקש מחברה רצינית מאוד, לא מחברה שעושה סקרים די חפיפים, אלא החברה הכי רצינית בארץ לתחום הזה. ואתה מבקש מהם את האמת לאמיתה. אתה לא מבקש סקר בשביל ערוץ 12 או 13, אתה מבקש לדעת את האמת, האם אני מסכן זמן וכסף ואנשים ומתנדבים, האם יש לזה סיכוי? התשובה היא כן. הסקר שעשיתי לגבי עצמי נתן לי רוח גבית, הסקרים נתן לי רוח גבית, ראשית לרמת מוכרות בציבור של 50%, ל-90% מחברי הכנסת אין 15% מוכרות בציבור. אני עם 50% מוכרות בציבור, נכון לפני חודשיים, או חודש וחצי, וגם לאחוז התמיכה מתוך אלה שמכירים, שהוא הרבה יותר גבוה מכמה מהמועמדים שעכשיו הציגו את עצמם ממפלגות חדשות, למרות שלכאורה הם מקבלים יותר בסקרים של ערוץ 12 ו-13 ואחרים. לכן, בזכות הרוח הגבית הזאת יצאתי לדרך.
אז מה, 4-5 מנדטים?
לא מדבר במספרים, אני מדבר... עזוב, כל דיבורי מספר המנדטים עכשיו בסקרים, הוא מאוד מבלבל, הוא מאוד לא נכון, הוא רחוק מלהיות מדויק. אני מדבר על סקר מעמיק, שבדק את האוכלוסיות שאני מכוון אליהן, ונותן לי רוח גבית.
עכשיו אני מתאר לעצמי ששאלו אותך ושאלת את עצמך, למה לא להצטרף לאחת המפלגות החדשות הגדולות, שרואים אותן כגדולות, לפחות מפלגתו של בני גנץ, אולי מפלגה אחרת, אולי יאיר לפיד, מפלגות שהן בטוחות כנראה במעבר שלהם, ואני לא יודע אם העמדות הן כל כך רחוקות.
שימון, הבנתי. שימון, הבנתי. ראשית, אני לא מחפש ג'וב. אני לא מחפש עבודה. אם הייתי מחפש ג'וב ואם הייתי מחפש עבודה בפוליטיקה, כבר יכולתי מזמן להיות משוריין באחת המפלגות האלה, אלא שאני לא עושה דברים בניגוד לתפיסת עולמי האידיאולוגית והאמונתית. אני לא מצטרף למפלגה דיקטטורית, למשל. והמפלגות שציינת הן כרגע מפלגות דיקטטורה. הן לא מפלגות דמוקרטיות.
אבל גם אתה אומר שבבחירות הקרובות עדיין לא יהיו...
כי המפלגה קמה אתמול, והמפלגה נרשמה אתמול, וב-90 ימים אין זמן לאף קוסם בעולם לעשות פריימריז, אבל אני מכריז, חד וחלק, וזה כתוב בתקנון המפלגה, תפתחו את רשם המפלגות, התקנון מופיע שם, שהמפלגה הזאת היא מפלגה דמוקרטית, הנבחרים בה לסבב הזה יעברו ועדה ציבורית, מה שאין אצל אף לא אחת מהמפלגות האחרות. ואני מכריז מראש שהחל מהבחירות הבאות, אני גם מועמד לבחירה, וגם אנשיים מועמדים לבחירה של פריימריז או כל שיטה דמוקרטית אחרת. אף אחד לא הכריז על הדבר הזה מכל 10 מפלגות החדשות שקמות עכשיו. וזה עיקרון מאוד חשוב. הדבר הבא החשוב, תקראו את סעיף 2ו במטרות שלי, והוא בפירוש קריאה, וגם אמרתי את זה היום בגלי צהל, קריאה לכל ראשי המפלגות, בואו נשב סביב שולחן עגול, עגול מלשון זה שאין ראש בשולחן, נשים את האגו שלנו לטובת מדינת ישראל, ונחליט איך הולכים ביחד, ברשות מי, בזכות סקרים אובייקטיביים, לא סקרים מטעם, ואני יהיה בתוך מפלגה כזאת, באשרת נאמנה גם את מנהיג המפלגה, והכי חשוב את עם ישראל, בתוך מפלגה שהיא לא דיקטטורית, אלא היא שמה את האגו בצד, ואנחנו הולכים ומובילים את השינוי הגדול.
כשאתה מדבר על מנהיגים שאתה קורא להם, אני מונה, נאמר, גנץ, לפיד...
אל תמנה שמות.
למה לא?
אל תמנה שמות.
לא,
אני רוצה לדעת, כי אני יותר כולל ממך. כל המפלגות הציוניות של מדינת ישראל.
אתה לא מדבר על נתניהו.
אני לא אצטרף למפלגות קיצוניות.
כן.
הליכוד היא מפלגה ציונית לכל דבר ועניין.
ואתה מוכן...
ולכן אני אומר לך, אני מוכן לשבת עם כל מפלגה ציונית שמדינת ישראל היא ראש מעייניה. נקודה. אני לא אשב למשל עם המפלגה הערבית המשותפת ומרץ, ואני לא אשב עם החרדים והקיצוניים שאינם מכירים במדינת ישראל. כל השאר באמצע, ומדינת ישראל וציונות, אני מוכן להוביל איתם כל דבר שאפשר.
אני מתאר לעצמי שבמפלגה אחת אולי קצת כועסים עליך, וזה מפלגת העבודה שהזכרנו אותה בתחילת הדברים, ולא רצית לדבר עליה, אבל בכל זאת הם אומרים, אנחנו במשבר, אנחנו צריכים אנשים כמוך, צריכים לחזק את מה שנותר מהמפלגה אחרי שכרגע התפלגנו. למה אתה עוזב אותנו?
תשאל אותם. למה אתה שואל אותי? תשאל אותם, הם יודעים את התשובות. מפלגת העבודה... איבדה חלק מהדרך, ולכן החלטתי לעזוב אותה, משום ששוב, אני לא בא לחפש ג'וב, לא מחפש שריונים ולא מחפש עבודה. אני מחפש מקום נכון לשרת בו את הציבור הישראלי.
מי האנשים שהולכים איתך?
אני לא יכול לחשוף שמות עדיין, אני יכול לחשוף כיוונים. הרשימה תורכב מאנשים, ראשית, הם לא ידוענים בגלל שהם היו באח הגדול או באיזו תוכנית ריאליטי, הם ידוענים בזכות עשייה, גם ציבורית, גם חברתית, גם אקדמית, גם תעסוקתית, גם בתחומים רבים ומגוונים, אנשים עם קבלות של עשייה, והגם שהם פחות מוכרים בגלל שהם לא מהאח הגדול, הם אנשים עם עומק ועשייה, וגם גיוון של נשים, של בדואי או בדואית, אתיופי, אנחנו מביאים מכל מרחב הקשת האזרחית של המדינה.
אגב, אותה ועדה ציבורית שכל המועמדים יצטרכו ככה לעבור דרכה, ממי היא מורכבת?
מאנשי ציבור שאינם קשורים לפוליטיקה, אלא הם שום ימרות פוליטיות. בחנתי כבר שלושה שופטים בדימוס ושופטת, לצערי הרב הם נמצאים בתפקידים ציבוריים אחרים שלא מאפשרים להם להיות בוועדה כזאת, אבל בסוף ימונו בה אנשי רוח, אנשים שאין להם שום נגיעה לפוליטיקה, ופשוט יוכלו לתת לנו, ראשי המפלגה, עוד כיוון, עוד נופך על אותם מועמדים שפוליטיקאי לא שואל.
כן. אלוף במיל יום טוב סמיה, יכול להיות שבעוד 3-4 חודשים נצטרך לומר אולי חבר הכנסת יום טוב סמיה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה ויום נעים.
יום טוב, שלום שלום. אתמול פורסמו בעיתון ידיעות אחרונות נתונים על החלטת בגץ שמורה על מימון גופים שמעודדים גיוסן של בנות בציבור הממלכתי דתי, באולפנות וכיוצא באלה. לעומת זאת, שוחחנו אתמול גם עם הרב גיסר, ראש מועצת החמד, שהסביר את הדברים ההפך לחלוטין מכפי שהדברים הובנו על ידי העיתון ידיעות אחרונות. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שמנהלים מערכה ארוכת שנים סביב הסוגיה הזאת של גיוס בנות דתיות לצהל, פורום חותם, ואיתו נמצא על קו הטלפון מנכ"ל הפורום, הרב עמיטל ורלי, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אז מי ששמע ומי שקרא, מי ששמע את הרב גיסר, מי שקרא את הידיעות האחרונות, משוכנע שמדובר בשני דברים שונים לחלוטין. האחד מעודד מזה ש מעודדים עכשיו בנות להתגייס לצהל, והאחר מעודד מכך ששום דבר לא שונה על ידי בגץ. תסביר לנו איך אתם רואים את זה.
תראה, יש כאלה שיורקים עליהם והם אומרים שזה גשם. אנחנו נפגשנו עם ראשי החמד, הצגנו בפניהם את הנתונים, את ההצעות שלנו, איך לדעתנו צריך להתמודד מול הבגץ ותקנה שעומדת על הפרק. לצערנו, בחמד גלגלו עיניים וניסו להגיד הכל יהיה בסדר. עכשיו צר לי מאוד שכרגע ראשי החמד עסוקים בעיקר בלזרות חול בעיני הציבור. במקום להשיב על עצם הטענות, הם עסוקים בלתקוף את מי שמציף את הסוגיה.
אז לפני התקפות, תסביר לנו מה הבעיה כרגע? זאת אומרת, איך אתה מסביר את הפסיקה? קראתם את הפסיקה עצמה? איך אתה מסביר את הפסיקה, מה יהיה מעכשיו שלא היה עד עכשיו, איפה השינויים הגדולים?
צריך להבין שעל מה מדובר בסך הכל. רוב המוחלט של הבנות הדתיות, למעלה מ-80%, מעדיפות לתרום את התרומה שלהם במסגרת השירות הלאומי. וזה תמיד שיקף את העמדה הציבורית, את העמדה של ההורים, והבנות ככה פעלו במשך שנים רבות, וזה גם העמדה הרשמית של החמד. יש מסמך שמציג את עמדת החמד ומדבר על כך שהחמד יכוון את הבנות דווקא לשירות הלאומי. אבל מצד שני, ישנם ארגונים שנמצאים בקצה הליברלי של הציונות הדתית ושמעודדים גיוס בנות דתיות לצבא, והם עובדים במשך שנים כבר כדי לייצר שינוי תודעתי ולהיכנס למוסדות כדי להשפיע שם את התפיסה שלהם. עכשיו, לאורך השנים, כך באמת היה, שהם פעלו מחוץ למסגרות החמד, והם במשך 6 שנים האחרונות ניסו לקדם תקנה תקציבית, שהמטרה שלה בעצם שהם יהיו הזרוע הארוכה של החמד, נקרא לזה ככה, כדי לפעול מצד אחד מטעם החמד, כמה שאפשר, ומצד שני להיות מתוקצבים על ידי החמד, ולעשות את השינויים שהם מנסים לחולל כחלק מפעילות החמד, כך שהם אנחנו באמת יודעים שלאור התקנה שהותקנה, התחילו להזמין אותם לכל מיני השתלמויות מנהלים, והכשרות מורים ודברים מהסוג הזה. אבל במשך 6 שנים, משרד החינוך, למרות הלחצים המאוד כבדים, יש שם אנשים שמקורבים מאוד לראש הממשלה, הצליח להדוף את הלחצים האלה, והמשיך את המדיניות הרשמית שלו, ונתן באמת לבנות ולנערות את החינוך שההורים מצפים שייתנו. אלא שהלחצים החריפים האלה כנראה נתנו את אותותם, ובעקבות בגץ שאותם ארגונים הגישו, משרד החינוך והחמד, איך אומרים, שיפר עמדות לאחור, ונכנע ללחצים האלה בשתי זוויות מרכזיות. זווית אחת מדבר על זה שלמעשה יש כאן שינוי של, אפשר להגיד, 180 מעלות במדיניות בפועל של החמד, לא במדיניות המוצהרת. מדיניות המוצהרת שכתובה במסמכי החמד עדיין לא השתנתה, אבל בפועל, ללא שהיה פה איזה שיח ציבורי, ללא שההורים היו מודעים לשינוי המעשי, ממש במחשכים, החליטו לאפשר לאותם ארגונים להיכנס ולפעול איתם החמד במוסדות, ובעצם אותם ארגונים שבראשם זה ארגון הלומה, לשכנע בנות בניגוד לעמדות הבסיסיות להתגייס לצבא. הדברים האלה שאני אומר, זה לא אני אומר, עמיטל בראלי, זה נכתב גם כן בפסק של בגץ, השופט מינץ, שהוא אחד מהיושבים בהרכב, אמר שהתשובות של משרד החינוך והחמד לא משקפים, הן נוקדות אפילו את העמדה הרשמית של החמד, כך שהוא לא מבין איך מצד אחד החמד כותב דברים מסוימים ומתנהל בצורה אחרת לחלוטין. אז זה השינוי הראשון. השינוי השני שהתבצע ממש לאחרונה, בעקבות עתירה נוספת, או אפשר להגיד המשכיות של העתירה, שאם עד כה אותם ארגונים בעצם היו יכולים לפעול בעיקר במקומות שבהם היו הרבה בנות שרצו להתגייס, ואז ההצדקה לכך הייתה שכביכול מאפשרים לאותם בנות הדרכה לקראת הגיוס. השינוי שהתבצע כרגע בהסכמת החמד, שאותם ארגונים יפעלו במכלול של, של מוסדות החמד, ולא רק נקודתית, איפה שיש בנות שכבר החליטו שמנסים לכוון אותם. אז שני השינויים האלה הם שינויים דרסטיים, שינויים מהותיים, הם התבצעו ללא ידיעת ההורים שרובם, כמו שאמרתי, נמצאים במקום אחר, הבנות עצמם נמצאות במקום אחר, ובמקום לנסות לראות איך אנחנו משפרים עכשיו את המצב, עסוקים בלתקוף את הארגון שהעלה את הדברים לדיון הציבורי.
עכשיו, מכיוון שהזכרת את הכניסה של אותם ארגונים, אמר כאן אתמול הרב גיסר, שום ארגון לא נכנס, אין כאן ציווי של בגץ להכניס אנשים לתוך המוסדות. ארגון לא נכנס ללא הסכמה ורצון והזמנה של המנהל, מנהלת, רבנית, האולפנה או הבית ספר המדובר. ולכן אין כאן, קודם כל, אין כאן כפייה לקבל את אותם ארגונים ואת ההדרכות שלהם. כמו כן הוא ציין גם בניגוד לעמדתה, עמדת עמותת אלומה. ישנה הגדרה מאוד מאוד ברורה. להסביר לבנות את המשמעויות השונות של אפיקי הגיוס, אבל לא לעודד בשום פנים, גם אם זה לא מוצא חן בעיני אלומה. מה אתה אומר על זה?
אז אני אומר שני דברים. בקשר לארגון אלומה, ההצגה שלהם כלפי חוץ, שהם רק מסבירים ולא מעודדים, היא באמת בתחילת הדרך ככה עוד הם יכלו לרקוד על שתי החתונות, והיו גם רבנים מפורסמים, כמו הרב אבינר שתמך בהם מתחילת הדרך, וכיוון שכך הם הציגו את שיטת העבודה שלהם בפועל, כולנו יודעים, וגם הרב גיסר מודה בזה, שלא ככה הם מתנהלים בפועל. בפועל הם לא רק מסבירים, אפשר להסביר בדרך שהיא רק נותנת נתונים, אבל כאן מדובר בעידוד אקטיבי מאוד כדי לגייס אותם בפועל. עכשיו צריך להבין, מוסדות חינוך הם לא שוק של אפשרות ומוצרים, שכל אחד יבחר. לא מזמן היה את קמפיין ההדתה, אז כל הנציגות הליברלית הזדעקה על כך שיש קצת יהדות בבתי ספר חילוניים. אנחנו פה לא מדברים על משהו שהוא מינורי, אנחנו מדברים על משהו שמנוגד ב-180 מעלות לעמדת רוב הציבור, רוב ההורים והבנות עצמם. עכשיו, זה נכון שאין פה כפייה, לא מכריחים מוסד להכניס את הגופים האלה. אבל מצד שני צריך להבין איך משרד החינוך והאטמוספירה בחמד עובדת. ברגע שבהשתלמויות מורים, ברגע שיש תקנה תקציבית של משרד החינוך, ברגע שיש תקצוב ייעודי לדבר הזה, מספיק שהורי אחד יגיד, תשמע, למה לא מביאים את זה למוסד שלי? זה הרי חלק מהחמד, זה פעילות החמד. אז בוא נראה את המנהל שיודע לנהל את המלחמות מול הלחצים שמופעלים עליו כדי להכניס את הארגונים האלה. וזה כבר הופך להיות בשר מבשרו של החמד, ונכון שמנהל עקשן יוכל לסרב להכניס את הארגונים האלה. השאלה היא מה ברירת המחדל. האם ברירת המחדל, כפי שהייתה עד כה, שהארגונים האלה היו מבחוץ וניסו, חלק גדול מהכינוסים שלהם היה מחוץ למוסדות בית ספר, בבתים פרטיים, מכיוון שבאמת החמד לא עודד את זה. אבל ברגע שהדברים האלה מתבצעים בתוך המוסדות, כחלק משיתוף פעולה פורה עם החמד, ומזמינים את הנציגים שלהם להשתלמויות בית ספריות, לנציגים שלהם מסתובבים כל הזמן בתוך המוסדות, אז לגלגל עיניים ולהגיד שום דבר לא השתנה, זה באמת למי שלא נמצא בתוך החמד ומבין איך הדברים פועלים, אפשר אולי להגיד את הדברים האלה. אבל העולם הוא הרבה יותר דינמי ומורכב, המציאות, ולכן אנחנו יודעים שבפועל ההתנהלות שקורית בשטח היא לא רק שהם יכולים להגיע וניתן להזמין אותם, אלא ברירת מחדל היא שמוסדות אמורים להזמין אותם כל עוד באמת שאין איזה מנהל עקשן שיגיד, לא, אצלי, אני רוצה להכשיר. עכשיו, צריך להבין גם, יש צוותי חינוך במוסדות חינוך, יש מחנכות, ולא שאנחנו סומכים על הצוותים הקיימים, שוודאי יודעים לתת מענה ולהדריך. דרך אגב, אנחנו גם חושבים שלא נכון בכלל להפעיל כוח באמצעות כפייה בחינוך ולהביא את מה שהמוסדות לא רצו באופן טבעי, אז לכפות בדרך בגץ להכניס את הארגונים האלה. זה נראה לנו לא מתאים בכלל לעולם של חינוך, אבל היינו מצפים שהחמד וראשיו ידעו לעמוד בלחצים, גם של בגץ, לענות תשובות ברורות, תשובות שמשקפות את התפיסות הבסיסיות של הציונות הדתית ושל ההורים ששולחים לחמד, ולא להגיד שום דבר לא קרה. זו הציפייה שלנו, וכעת אנחנו קוראים לציבור באמת להשתתף ולהצטרף למחאה שאנחנו מתכננים בהקשר הזה, רגע, יום עוד, שלישי הבא מול משרד החינוך.
עוד לפני המחאה, אני רוצה לשאול, יכול להיות שאולי אתם כארגון שבא להציג אג'נדה ועמדה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד נחרצת, אבל אתם לא נושאים באחריות הכוללת, הממשלתית, הממלכתית, אולי קל לכם יותר להציג עמדה שכזאת. לעומת זאת, החמד, הם מבינים, שם מבינים את המורכבות, את המגוון, התת-מגזרי בתוך הציונות הדתית, ואולי גם מבינים שם, שאם לא ייתנו את ה... זאת אומרת, יושבים משפטנים ואומרים, אם אתם לא תיתנו את קצת החבל הזה, שמביא אפשרות לממן את מי שיוזמן על ידי המנהל רק להסברה ולא לעידוד, אם לא תיתן את זה, הבגץ הבא באמת יחייב אותך להכניס את אותם ארגונים פנימה, כי כמו שמכניסים לבנים ארגונים מעודדי גיוס, צריך להכניס גם, בשם השוויון, להכניס גם ארגונים מעודדי גיוס לבנות. החמד אולי מבין את המורכבות, מבין את את הסכנה במרכאות או שלא במרכאות, במידה ולא יאלץ קצת אולי לקופף את הראש, ולכן הוא מציג עמדה שכזאת.
כפי שאמרתי, מדובר כבר על תהליך שקורה פה במשך 6 שנים. אני רוצה להגיד רגע מחמאה לאדם שהיה הרב שי קירון, שעמד בראש משרד החינוך לפני תקופת בנט, קצת כמה שנים לפני, והוא ידע, כשבגץ הזה עמד על הפרק, ידע להגיד, חברים, לא בבית ספרנו כמו שאומרים. לא מתחילים אפילו את התהליך, זה לא תואם את תפיסות הציבור הרחב. התחושה כרגע שהוגש בגץ נוסף, והיה רצון כביכול כמעט לרקוד יחד עם הבגץ. הבגץ לא צריך אפילו לכפות, היה, כפי שאמרתי, אפילו הובעה ביקורת גלויה על החמד שהוא הלך לקראת הרבה יותר ממה שהוא היה מחויב. מעבר לזה, גם אנחנו ערים ויודעים מה קורה בשטח, שיש לא מעט בנות שמתגייסות, ואנחנו באמת חושבים שיש צורך לתת להם סיוע, לאותן בנות שכבר החליטו. ואם הייתה תקנה כזאת שנותנת באמת סיוע לבנות שבחרו בשיטה אחרת מהעמדה הרשמית או מהקו החינוכי, זה בסדר גמור, צריך גם להם לסייע ולעזור להם אחרי קבלת ההחלטה. אבל זה באמת אחרי קבלת ההחלטה, בצורה מושכלת, בת שכבר החליטה. כרגע אנחנו הולכים למקום אחר. ניתן דוגמה אפילו קטנה. בטיוטה של ההצעה היה כתוב שהתקנה הזאת היא לא מיועדת לארגונים שמעודדים גיוס בנות דתיות לצבא. כך היה כתוב לאור הערה שאנחנו עשינו. בתקנה שפורסמה בפועל, השורה הזאת ירדה. אנחנו באמת לא חושבים שצריך להזניח בנות שהחליטו במסלול מסוים ולתת להם את המענה המקסימלי. אבל כשעל פני השטח אומרים א' ובפועל עושים ב', אז אי אפשר לענות את הציבור. הציבור, ההורים והתלמידות עצמם צריכות להיות ערים למה שקורה פה ולהגיד את האמירה שלהם. למה לא התקיים על זה דיון ציבורי? למה בניגוד לעמדה הרשמית, כמו שאומר שופט בגץ, החמד החליט לסטות מאותה תפיסה ולקדם מדיניות שונה בניגוד להצהרות הרשמיות שלו? למה הדברים האלה נעשו במחשבים?
אז אני אשאל אולי ככה לסיום, מאחר ובאמת מדובר בראשי החמד הם אנשים רציניים, אנשים תורניים, אנשים ערכיים, אנשי חינוך, אפשר להפליג עוד ועוד בשבחיהם. מה קרה? תסביר לי למה הם בחרו לנקוט בדרך כל כך עקומה כפי שאתה מתאר אותה כאן?
אם אתה היית נחשף ללחצים שהופעלו על ראשי החמד במשך 6 שנים האחרונות, ישיבות בכנסת, גם ישיבות של מעמד האישה, וגם ישיבות של ועדת החינוך, כמו שאמרתי, אחד האנשים שפועלים, שגם עומד מאחורי הבג"ץ הזה, הוא אדם מאוד מאוד מקורב לראש הממשלה, לפחות כאילו רשמית, הוא היה מקורב גם בעבר, היום פחות רשמית. מערכת הלחצים פה היא חזקה ביותר, ואני לא באמת בא לשפוט את הבן אדם למה הוא נמצא בסיטואציה הזאת, למה הוא קידם עמדות לאחור כמו שאומרים. אבל המציאות היא מציאות, וצריך להבין שאנחנו, שרוב הציבור שמייצג את העמדות הרגילות של החמד, לא מודע לכל הדברים האלה. אין לו כנראה גם את הארגונים האלה ואת היכולת הלחץ שמפעילים באופן תמידי. אנחנו כל הזמן נחשפים על הקמפיין המתמשך שמפעיל צה"ל בסיוע ארגונים אזרחיים ומנסה לשנות תודעה של נערות. אז ברוך השם, אנחנו יש לנו אמון בנערות, והן רובם דבקות במסלול שבאמת מתאים יותר לבת הדתית. אבל כשהדברים האלה, אי אפשר להגיד שאין להם השפעה. מתנהלים פה קמפיינים ארוכי טווח, שגופים מאוד גדולים קשורים לזה, מופעלים לחצים מאוד כבדים. אז בסופו של דבר, הדברים האלה גם נותנים את אותם. ברור לי שהכוונות של ראשי החמד טובות, אבל במקום שבו הם חורגים מהמדינות הרשמית ופועלים בצורה מאוד מנוגדת של 180 מעלות, אז כאן צריך לקום ולהגיד, חברים, יש פה עמדה רשמית, יש פה ביצוע מעשי, בוא נראה איך הדברים האלה קורים, למה הדברים האלה לא נחשפים להורים.
הרב עמיטל ברלי, מנכ״ל פורום חותם, נדמה לי שהדיון סביב הסוגיה הזאת אמנם לא רק מתחיל, אבל בהחלט לא מסתיים כאן. תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
כל טוב. שלום, שלום.
לפני חודשים אחדים הורה בגץ למפלגות החרדיות לשנות את החוקה שלהם על מנת שיתאפשר לפחות בהגדרה לנשים להתמודד על מקום ברשימה. מאז הבטיחו כזכור ביהדות התורה אכן לשנות את הסעיף שמנוסח באופן שמונע התמודדות של נשים, אבל מי שעתר לבגץ גילה ששום דבר לא השתנה מאז, ולכן ממש בימים האחרונים העותרות פונות לבגץ בבקשה להכריע בסוגיה. שוב, איתם נמצאת על קו הטלפון מובילת העתירה, עורכת הדין תמי בן פורת, שלום לך.
שלום רב.
אני רוצה לשאול אותך, למה באמת ציפיתן? זאת אומרת, מעבר להבטחה של יהדות התורה, נתקן, באמת ציפיתם שליצמן וגפני יפתחו את השורות ותהיה אישה חרדית שתיכנס לכל הכנסים ההמוניים של הציבור החרדי? זה דבר ריאלי בכלל?
תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל אותי ואת הנשים החרדיות שרוצות להשפיע, רוצות להשתלב בעמדות בעלות השפעה וכוח ולהביע את דעתן בסוגיות נרחבות, אז זה ריאלי. הן רוצות בעצם גם להביע דעות על נושאים שהייתי קוראת להם, כלל הנושאים שנוגעים לסקטור החרדי, אבל באופן ספציפי נושאים כמו חינוך, כמו הטרדות מיניות, כמו הופעה של נשים בציבור, במרחב הציבורי. יש מגוון של סוגיות שהן רוצות להיות מסוגלות להשפיע ולהשתלב בעמדות הכוח.
כן, אבל השאלה היא, בסדר, זאת אומרת, בן אדם שרוצה להשפיע, זה לא רק זכותו, זה כמעט חובתו במדינה דמוקרטית, אבל למה לעשות את זה דווקא בתוך המפלגות הקיימות? זאת אומרת, כולם שואלים ושואלים את השאלה הזאת גם את אותן נשים, למה לא להקים מפלגת נשים חרדיות? ואז באמת הכינוסים הם, אין מה לעשות, הכינוסים הם נפרדים מגדרית, והם מקבלים אופי מיוחד משלהן, ותהיה להן הצבעה שתזכה אותן באפשרות להביע את עמדתן בכל נושא שציינת כרגע.
תראה, הבית הטבעי, הם רואות את עצמן משתלבות בבית הטבעי, בבית שמייצג את הסקטור שלהן. אם המפלגה, אם הייתה מוקמת מפלגה שהאינטרס שלה או המטרות שלה היא לקדם רק אינטרסים של גברים, אולי היה נושא שונה, אבל פה יש לנו מפלגה שהיא הבית הטבעי של אותו סקטור שאלה ומשתייכות, ומתיימרת, היא מקבלת תקציבים בשביל לקבל את לקדם את האינטרסים של כל הסקטור, היא נסמכת על כולן של אותם נשים, אז למה שהם לא השתלבו שם? אם אתה מדבר איתי על הסדרים, דרך אגב דיברת על איזה שהם כנסים המונים, אני לא יודעת למה הכוונה, בסך הכל מה שהם...
אני אגיד לך מה הכוונה, מי שטיפה לא צריך להיות, ממש להגיע למאה שערים או לבני ברק, נכנסים ליוטיוב ורואים כל כנס של איש פוליטי מיהדות התורה, משס, ולא משנה בדיוק באיזה מפלגה, אנחנו רואים כולם, זה צבוע בצבע אחד. אני לא רוצה לומר את המילה שחור, כי זה מיד נראה כמו איזה שהוא תיוג כמעט גזעני, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים איך נראית נראות ההתכנסויות הללו. אני לא רואה על הבמה, ליד הרבנים והאדמו"רים, עומדת אפילו לא אישה כמו עדינה בר שלום.
אני לא חושבת שבכלל הגענו אפילו לסוג של הדיון הזה. אם אתה שואל אותי על, למעשה, נראה לי שאתה מוביל את הדיון לשאלה איך אני מבצעת ההפרדה הפרקטית. אני יכולה לעשות כנס ענק של נשים, ושאנשים תנעמנה לפני הנשים, ואחרי זה הוא ישודר גם בפני הגברים, והם ישמעו את דעתם. השאלה היא, לדעתי, שאלה אחרת. השאלה של כוח, כוח להשפיע על קבלת ההחלטות. למה שאישה לא תוכל להשתלב ותוכל? הרי זה ממש, אנחנו מדברים על זכויות טריוויאליות, אנחנו לא מדברים על מנגנוני ההפרדה והשניעות. אנחנו מדברים על שאלה עקרונית, האם זה סביר שתבוא מפלגה ותגיד, אתם אנשים שאנחנו חצי מהקולות שלנו נסמכים עליכם, אתם לא יכולות להשפיע, אתם לא יכולות אפילו להיות חברות במפלגה. והטענה היא שזה לא הגיוני, ושגם הפגיעה פה בזכויות של אנשים היא פגיעה של, כמו שאמרת קודם, היא פגיעה בזכויות הפרט. למה הדינה בר שלום צריכה לחטט את הרגליה? למה היא לא יכולה להשתלב בבית הכי טבעי שלה? כי כרגע יש מפלגה שהיא כולה מורכבת מגברים, הם מכתיבים את הטון, הם קובעים את כללי ההצטרפות, והסיטואציה הזאת היא בלתי אפשרית. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה תמי,
אני אגיד לך מה תמי, השאלה שלי היא, מכיוון שאני רוצה להאמין שהעתירה היא באמת עתירה רצינית, שדואגת לזכויות הפרט, לזכויותיהן של נשים, 50%, 51% מהאוכלוסייה, ובהחלט ראוי וחשוב, ואנחנו מכירים את ויודעים את הדברים. אבל מכיוון שאני רוצה להאמין שהדברים הם לא קנטרניים, אז אני רוצה להאמין שאת רוצה לראות בסופו של דבר גם תוצאה מעשית פוליטית למהלך. אז אם אתם תתעקשו על זה שבאמת, שדווקא בש"ס וביהדות התורה ישנו את הסעיפים ויאפשרו, אז זה יאפשרו רשמית, אף אישה לא תדחק, אני בכוונה הופך את זה לרמת בפועל, אף אישה לא תדחק מרפקים לתוך כנסים המוניים של הציבור החרדי, כנסים פוליטיים. לעומת זאת, אם רוצים באמת להשפיע גם על גברים וגם על נשים, למה לא לדרוש, לחזק ולאמץ את הרצון של נשים, אולי אם יש כזה, להקים מפלגות חרדיות נשיות?
אז א', בפועל חלק מהאנשים בלית ברירה זה מה שהם עושות. אנחנו רואים גם את עדינה בר שלום עשתה את זה, וכרגע גם מיכל צ'רנוביצקי שמשתייכת מבחינה להשתייכות החרדית שלה לאגודת ישראל או דגל התורה, הלכה והקימה את תא החרדיות במפלגת העבודה, אבל היא בעצמה אומרת שהיא עושה את זה בלית ברירה, כי כל הדלתות נטרקו בפניה שוב ושוב, בפניה ובפני פעילות אחרות, חרדיות פמיניסטיות.
ובעינייך, בעינייך, לא, אני רואה גם עדינה בר שלום וגם מיכל שציינת כרגע, הן מדברות על מפלגות שיוצאות מהמגזר החרדי, כי מיכל נכון. מדברת על מפלגת העבודה, עדינה בר שלום מדברת על השתלבות במפלגה חברתית, אולי גנץ, אולי כחלון, אולי אורלי לוי, כל מיני הצעות שעפות באוויר, זאת לא מפלגה חרדית. אני שואל, למה שלא תתקראו לנשים חרדיות להקים מפלגה חרדית בהגדרה, ואז זה לא ייראה מנקר עיניים, ולא ייראה מטריס, ולא קנטרני, זה ייראה דבר ענייני, שבאמת מאחוריו רצון להשפיע ולהביא את קולן של הנשים החרדיות, לא בתוך מפלגה אחרת, ולא להתערבב במגמות אחרות, אלא באמת נשים חרדיות. כי כמו שזה נראה, עתירה כזאת וחוקה כזאת ולשנות כאן, זה נראה כמו לתקוע לליצמן, גפני ודרי אצבע בעין. השאלה אם זה מה שרוצים להשיג בסופו של דבר.
תראה, א', רוצים להשיג השפעה, אבל יש שאלה שחוזרת היא שאלה מאוד מאוד עקרונית. נניח שאתה אומר לי שמחר ישנו, תוך הדוגמה, כן, ישנו בית ספר שאומר, אני לא מתאים לי שכהי אור ישתלבו בתוך הבית ספר הזה, הנה לכו תקימו לכם בית ספר שלכם. אתה ואני מבינים שזה אופציה שהיא לא מתקבלת על הדעת, היא לא חוקתית, והיא בעצם סוג של אפליה או גזענות לשמה. אותו דבר, רומחות אנשים החרדיות. למה אתה שולח אותי להקים מפלגה בפני, בנפרד? למה אתה לא נותן לי להשפיע בתוך המפלגה שהקיימת, שיש לה כוח פוליטי מאוד חזק? עכשיו, תראה, גם כשאנחנו מדברים על עניינים פרקטיים לחלוטין, מאוד מאוד קשה היום להשתלב מבחינת אחוזי החסימה. אלי ישי פרש משס, לא הצליח לעבור את אחוז החסימה. כאשר אתה מקים משהו חדש ואתה עושה איזשהו שינוי, שהוא כן שינוי, נשים, עצם הנוכחות של נשים בפוליטיקה בסקטור החרדי, סוג של שינוי, בשביל לאפשר להם להשתלב. הן לא צריכות ללכת להקים מפלגה נפרדת, הן יכולות להשתלב, ואם יש בעיה של השתתפות בכנסים גדולים, אפשר לפתור את זה בצורות שונות. עכשיו אני רוצה להעיר עוד הערה, והנושא הזה גם עלה בנושא הלכת רדיו קול ברמה. בקול ברמה הרדיו החרדי בא וטען, שהוא לא משלב נשים ברדיו, הוא לא מאפשר להם להתבטא ברדיו, הן יכולות רק להאזין, כי הציבור החרדי לא ערב לאוזנו לשמוע קולה של אישה.
אני לא בטוח שההגדרה היא נכונה, לא ערב לאוזניו. יש לו בעיה הלכתית, אולי על פי גדרים מאוד מאוד מחמירים, שהם החליטו לאכוף על עצמם. זה לא שהם לא נעים להם לשמוע אישה.
אני לא יודעת, משום שהנימוק ההלכתי לדעתי לא עלה בכל ברמה. דרך אגב, גם אצלנו, בבגט שלנו, חשוב להבין את זה. הנימוק ההלכתי עלה בצורה מאוד מאוד רפה בכתבי בית הדין, ובדיון שהיה דיון בפני חמישה שופטים, בהרכב מורחב, לפני חמישה שופטים של בית המשפט העליון, בא כוח המפלגה, חזר בו מרצונו, והודיע לבית המשפט שאין נימוק הלכתי. המדובר בהשקפת עולם. עכשיו, השקפת עולם לגישתנו, היא בכלל לא יכולה להיות צידוק או נימוק לסוג של אפליה, כי בסופו של דבר כל אפליה מקורה בהשקפת עולם, השקפת עולם שהיא מפלה. ולכן אנחנו לא יכולים ולא מוכנים לקבל את זה כנימוק להדרת נשים.
את מבינה אבל למה אנשים בכל זאת רואים, דווקא במגזר החרדי, רואים את העתירות האלה כאיזשהו ניסיון להטריס בלבד, להתנצח עם העמדה החרדית? ואני אתן לך רק, את יודעת עצמך, העותרים שאת מייצגת אותם, ואת התחלת את המהלך והצטרפו אלייך, העותרים כעותרים הם לא מהמגזר החרדי, זה עוד דתיים לאומיים או חילוניים או חילוניות ודתיות לאומיות, אבל לא מהמגזר החרדי עצמו. ואם ישנה איזושהי קבוצה, היא באמת קבוצה קטנה של נשים שאנחנו מדי פעם שומעים אותם, אבל אנחנו לא רואים איזשהו גל של איזושהי תעודה נשית חרדית המונית שאומרת כן, זה מה שאנחנו רוצות. הן מאמינות לגפני ודרי.
א', מה גודל הקבוצה אתה לא יכול לשפוט, ובתהליכים של אפליה או קבוצות שלמות שהן מודרות או מופלות, יש עניין תהליכי, יש עניין תהליכי, ואתה לא יכול לדעת. אם אתה רוצה לשמוע את דעתי, מה יקרה? אני לא נביאה, אבל אם אתה רוצה לשמוע את דעתי, אז להערכתי בעוד 20 או 30 שנה, אף אחד לא יאמין שהדיון הזה בכלל יתקיים, ותהיינה נשים חרדיות באחוזים גבוהים בתוך המפלגה הזו, הערכה שלי. אבל לגבי השאלה שלך של התרסה, אני רוצה להגיד שאני בהחלט מבינה למה הציבור החרדי רואה בזה, למה יש טענה שמדובר בהתרסה, ואני מאוד מצטערת, באמת אני מצטערת שככה זה נתפס. אני דרך אגב לא חושבת שכולם תופסים את זה כך. אני חושבת שיש אנשים רבים שהציבור, הסקטור החרדי, כמו סקטורים אחרים, הוא סקטור שיש בו הרבה מאוד דעות, מגוון של דעות, לא כולם באים לידי ביטוי. ואני מקווה שיהיה שינוי. עכשיו, אני לא באתי ללמד את הסקטור ולא לחנך אותו ולא לעשות כלום. אני בסך הכל, אני בקבוצה מאוד גדולה של אנשים, כולל נשים חרדיות, בסך הכל מבקשות משהו נורא נורא טריוויאלי. תנו לנו להשתלב, תנו לנו להביע דעות בנושאים שחלקם ממש נוגעים אלינו נגיעה ישירה. באחד הדיונים בבית המשפט, בדיון האחרון בבית המשפט העליון, התפרצה אחת הנשים החרדיות בפני בית המשפט, ובפרץ רגשות עד מאוד אמרה, אני רוצה להשפיע על נושאים של הטרדות מיניות, אני רוצה להשפיע, להגן על הילדים שלי, למה שאני לא אוכל לעשות את זה במסגרת המפלגה אליה אני משתייכת סקטוריאלית? למה?
כן.
השאלות האלה, חבל שזה נשמע כמו התרסה, אבל אני חושבת שהגיעה העת, ותראה גם, בסופו של דבר, כאשר אנחנו משחקים במשחק הפוליטי, יש התגמשויות. כאשר המפלגה החרדית בחרה לשחק במשחק הדמוקרטי, אז היא צריכה להכיר בזה שיש כללים. אז ליצמן יושב בחדר עם נשים חרדיות. לפעמים הוא יושב בוועדה שהיושב ראש שלה יכולה להיות אישה, או אפילו ראשת ממשלה. זה המשחק הדמוקרטי, מה לעשות?
כן. טוב, האמת היא שהאמת אפשר לפתוח את העניינים האלה ל- 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 לעוד הרבה מאוד סעיפי משנה. פשוט
נכון,
זה,
זה
נראה, זה נראה, מכיוון שהמגזר החרדי בכל זאת משתלב, אבל יש לו דרישות מסוימות. הוא משתלב באקדמיה, הוא משתלב בתעשייה, הוא משתלב גם בצבא, אבל יש לו דרישות, והמערכת מבינה את זה, ואם זה צורך בהפרדה מגדרית, ואם זה צורך במרצות לתלמידות ומרצים לתלמידים, וכל ההגדרות האלה, אנחנו מכירים את הדברים האלה, והדברים האלה קורים בהיקפים יפים והולכים ומתרחבים. יכול להיות שאולי גם הזירה הפוליטית צריכה לתאם את עצמה לצורך הזה כדי להגיע לאיזושהי הצלחה, ולכן אני חוזר לאותה נקודה של מפלגת נשים חרדיות. אולי, יודעת מה, אולי אפילו ברגע שבו תקום מפלגה כזאת, אז יגיעו ליצמן וגפני ויבינו שיש פה איזשהו הפסד אלקטורלי, ויציעו לאותה מפלגה מזוג כזה או אחר, כי היא תבוא עם איזשהו כוח, כמו שקורה בעוד הרבה מאוד סיטואציות בזירה הפוליטית. באופן הזה שבו זה להתקוטט עם ליצמן, בוא תשנה את הסעיף, זה נראה על פניו כמו משהו גם חסר סיכוי, וגם, עוד פעם, אני חוזר למילה הזאת, התרסה, וחבל.
תראה, אני לא יודע, אמרתי לך, אני לא יודעת מה זה חסר סיכוי, אנחנו ראינו שלאורך בפוליטיקה, בסופו של דבר, הציבור החרדי וגם המפלגות החרדיות, משחקות את המשחק הפוליטי, יש שיקראו לו ציני ויש שיקראו לו ערכי, הכל בסדר, אבל בסופו של דבר אנחנו, גם הציבור החרדי מתאים את עצמו והמפלגות לכללי הדמוקרטיה, ואני חושבת, ואני רוצה להעיר עוד הערה לגבי הנושא שדיברת על הסדרי הפרדה. בג"ץ לאורך השנים עשה הבחנות מאוד ברורות בין הסדרים שמדובר בהם שהם הסדרים של הפרדה, כמו הפרדה באוטובוסים, כן? שאתה לא אומר לאישה, את לא יכולה לעלות על האוטובוס, אבל צריכה לשבת בנפרד נניח מהגברים, לבין הסדרים שהם בעצם אומרים הכניסה אסורה. ולכן אני חוזרת לטיעון שדיברנו עליו קודם. מדוע המפלגה החרדית, אגודת ישראל, לא יכולה לבוא עם הצעות פרקטיות, איך היא מפרידה בתוכה, מטעמי צניות ומטעמים אחרים שנוגעים להשקפת עולמה, בצורת ההשתתפות, אבל כן נותנת אפשרות להשפיע. כי מה שקורה היום הם, שבעצם אומרים, ודרך אגב זו גם העמקה שהם הביאו, שאישה לא אמורה בכלל להשתתף במשחק הפוליטי. כלומר, מבחינתם, מבחינת אותם מפלגות, אישה לא, מה זה פוליטי? חינוך זה פוליטי, רווחה זה פוליטי, שכר מינימום לאישה במגזר החרדי זה פוליטי, כל דבר הוא פוליטי. למה שהיא לא תביע את דעתה?
אגב, אני שומע ממך נתפסת לאגודת ישראל כדוגמה. אני רק רוצה לציין שגם אלי ישי, לכאורה זה שפרש משעס, וזה שהוא היותר פתוח והיותר ליברל, ונוטה יותר לציונות ולמדינה מאשר המפלגות החרדיות המסורתיות. גם הוא, כאשר הציעו לו לחבור למפלגה שיש בה, לצורך הדוגמה הזאת הייתה אורית סטרוק כחברת כנסת, הוא הלך אל רבו, הרב מזוז, מכיסא רחמים, והוא אמר לו, אמנם אין בעיה הלכתית, אבל אנחנו לא נשבור כאן את הדברים שהיו מקדמה דנה. זאת אומרת, גם האוכלוסייה הלכאורה יותר פתוחה בציבור החרדי, בשבילה העניין הזה הוא כמעט יארג ובל יעבור. אז איך אפשר...
מי קובע את זה? מי קובע את זה?
לא יודע, הרבנים
שלהם. מי קובע שזה עניין יערק ובל יערקו?
הרבנים שלהם, הנה, כל אחד מהם הולך לרב שלו.
אני לא יודעת אם זה רבנים, כי לא היו עמדות רבנים שהובעו, ואני בטוחה שעל כל עמדת רב אחד אפשר להביא שלוש עמדות רב אחר. בסופו של דבר מדובר במגזר שיש בו ריבוי של דעות, וריבוי של הלכות, וכמו שאמרתי לך, בא כוח המפלגה בדיון האחרון טען שלא מדובר בנימוק הלכתי. אז ברגע שיצאנו מגדר הנימוק ההלכתי, בוא נשים את נושא הרבנים בצד. כרגע יש נושא של טענה על השקפת עולם. כשהשקפת העולם נקבעת על ידי מגדר אחד, היא לא מייצגת, היא לא יכולה לייצג, משום שלא נתת אפשרות למגדר השני להשפיע על השקפת העולם. אז
טוב,
אני חושבת...
אנחנו ככה כן. נאלצים לסיים. אני, נדמה לי שבכל מקרה, בעתירה כזאת, שאולי משפטית וציבורית, והיא סגורה מכל הפינות והכל בסדר. השאלה היא, אם רוצים להגיע למסקנה, אם צריך אולי ללמוד את הציבור החרדי קצת יותר, להכיר את המניעים בו, עד כמה רבנים כן משפיעים, עד כמה העניין המשפטי חשוב בעיניהם, אבל... הוא נמצא תחת מסגרת מסוימת, והוא לא מעל הכל, הוא לא חזות הכל. נראה לי שכדי, אם רוצים באמת להגיע לתוצאות, צריך גם להכיר את המטריה החרדית, לפחות אם מדברים על המגזר הזה.
בהחלט, אבל תדע לך שבשעתו הנושאים דומים עלו בבגץ שגדיאל, שם היה מדובר באישה שרצתה להשתדל. במועצה הדתית המקומית, ואותו מי שנתן את פסק הדין שם היה פסק היה השופט העליון שלמיטב ידיעתי הוא היה הכי דתי עבר במשפטה בבגץ, והוא בחר מרצונו כאמירת אגב לפרוס את ניתוח של המשפט היהודי בנושא של מעורבות נשים בפוליטיקה, ו כולל אנשים מאוד מאוד מגדולי התורה, והניתוח שלו בפסק דין שגדיאל הוא מרתק, והוא מסקנתו היא שנשים שגם לפי הרבנים הגדולים אין מניעה לנשים להיות מעורבות בפוליטיקה. ועוד פעם, אנחנו הרגע לא ב... אנחנו לא עושים פה דיון בין הרבנים, מי צודק ומי לא צודק. אני חושבת שהנקודה העיקרית בדמוקרטיה היא שיש ריבוי של דעות, זה לא שחור ולבן. ונורא חבל לי באמת שזה מתקבל כהתרסה, זה לא התרסה. זה נשים חרדיות, פמיניסטיות, שרוצות להשתלב וחושבות שמגיע להן. ושיש להן זכויות כמו לגבר להשתלב בפוליטיקה.
עורכת הדין תמי בן פורט, מובילת המאבק המשפטי לשילובן של נשים חרדיות ברשימות החרדיות לכנסת. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. יום טוב.
אני מאוד מודה לך, שמעון, על השאלות המעניינות והמאתגרות.
כל טוב. שלום, שלום.
תודה רבה.
אז אומרת אחינועם ניני ידועה בעמדותיה השמאליות, אולי השמאליות קיצוניות. באחת ההופעות היא אפילו אמרה לקהל את המשפט, הילדים שלי לא ייסעו לחברון, הם ייסעו לאום אל-פחם. והנה, אתמול, דווקא אחינועם ניני, היא הייתה האורחת של היישוב היהודי בחברון. שלום, אנחנו אומרים לדובר היישוב היהודי בעיר האבות, נועם ארנון, שלום לך.
שלום, שלום.
איך היה? קודם כל, היה... איך נולד העניין המפגש? מה פתאום?
למעשה, הסיפור התחיל באמצעות מישהו אחר. גם הוא מפורסם מאוד בשם דניאל כהן בנדיט. הוותיקים בינינו זוכרים את שמו מהפגנות הסטודנטים בצרפת. נקרא דני האדום. עכשיו הוא חבר פרלמנט האירופי, והוא מעוניין לעשות סרט שמשקף דעות שונות בנושא זהות יהודית, ובמסגרת זאת הוא הגיע לכאן, ויחד איתו הגיע גם אחינועם ניני. לא ידענו על זה מראש, אבל ברגע שהגיע, קיבלנו כמובן את כולם בהכנסת אורחים חברונית.
ידעתם, אני מתאר לעצמי על העמדות איך לומר, הבעייתיות שלה, מיד משחררים את המטען הנפיץ הזה על השולחן, או שמחכים עם זה לאט לאט?
לא, אתם תתפלו לשמוע שהפגישה הייתה מאוד נעימה, ושתינו קפה ואכלנו עוגיות, ושמענו, הם בעיקר באו לשמוע אותנו, כי הם רוצים להשמיע את הדעות שלנו במסגרת הפרויקט שהם מכינים. אני לא יודע מי קשורה לפרויקט הזה, בכל אופן זה היה עיקר השיחה. היה לנו ברור שאנחנו לא נסכים, אבל דבר אחד הסכמנו, וזה כמובן גם היא הסכימה, שגם כשלא מסכימים צריך לדבר. ואני חושב ששמענו והשמענו, והיו שם עוד כמה נוכחים ונוכחות בשיחה, שמענו דעות, השמענו דעות בצורה נעימה, בצורה בהחלט של השמעה ושל כבוד, ואני חושב שטוב, המפגש הזה הוא טוב, ואני חושב שכמו שאנחנו כמובן מתנגדים לכל חרם מכל צד שהוא, דרך אגב גם לפני יומיים היה פה גם בקריית ארבע הצגה של תיאטרון הבימה, אני גם לא יודע מה דעות כל השחקנים שם, אבל אנחנו מתנגדים לחרמות, ולכן גם אנחנו לא מחרימים אף אחד, ומי שבא לדבר ולשתות קפה, נקבל אותו כמובן בהכנסת אורחים, ונדבר ונשמיע, וגם אם נסכים שאנחנו לא מסכימים, אז גם זאת הסכמה.
טוב, אז הכנסת אורחים מדתו של אברהם, אבינו הראשון, כן, האב הראשון שקבור במערה, היא הייתה במערה?
כן, כן, עוד לפני שהגיעו אלינו, עשו קודם כל ביקור ככה, לא ארוך, אבל ביקור מסוים במערה. תראה, במערת המכפלה אתה רואה את כולם, אתה רואה ממש את כל העולם, את כל הדתות, את כל הזרמים, הגוונים, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין ההתחברות הזאת האוניברסלית לאבות, לאמהות.
בשיחה עצמה, נועם, עלה איזשהו עניין באמת כואב, מכעיס, אולי אתם אותה ואולי היא אתכם, או שככה הכל סביב הקפה ובעשן הקפה הכל ככה נשמע יותר נעים?
א', באמת השיחה הייתה מאוד מינורית, מאוד נעימה. אני באתי את העמדה שלנו, אני מאמין שהיא העמדה של כל אוהבי ארץ ישראל, שהיא באה מתוך נקודה של אהבת הארץ ואהבת האדם. ואמרנו להם, אנחנו אוהבים בני אדם, באופן כללי, את כולם, את כל כמובן מי שלא לא נלחם ולא נגדנו, אנחנו אוהבים את כולם, ומתוך האהבה הזאת אנחנו רוצים ריבונות ישראלית על פני כל הארץ, כי זאת הדרך היחידה להבטיח בצורה הכי טובה את עתידם של בני כל בני האדם בארץ הזאת. אני חושב שהיא הופתעה לשמוע את הגישה הזאת, היא לא ציפתה לזה, אבל הגישה שלנו נובעת מגישה של אהבה, מגישה של רצון באמת לדאוג לשלמות הארץ, לריבונות בארץ, לטובת כל תושביה. כמובן מי שרוצה להילחם אין מקומו כאן, אבל מי שחי פה בשלום, זה הדרך היחידה. אני חושב שכשמביאים את הדברים בצורה הזאת, אי אפשר להתנגד להם. אז היא אמרה כן, ואם הם ירצו עצמאות, אז בסדר, אמרתי עצמאות, ערבית לא תהיה כאן, אבל אהבת האדם כן תהיה כאן, ואני חושב שזאת הגישה שבסופו של דבר גם היא לא יכלה להתנגד לה.
יש משהו שהיא, זאת אומרת, היא ידועה בהתבטאויות המאוד מאוד קשות שלה כלפי הימין, גם לא רק בארץ, גם את טראמפ היא הגדירה כאיזשהו היטלר מודרני, את נתניהו היא הגדירה כגזן ווולגרי וכו' וכו'. השאלה היא אם משהו מהאמירות שלה הצליח אולי להכעיס אותך, שאתה נשמע כל כך שלב ורגוע בדרך כלל.
היא בכלל לא אמרה דברים מהסוג הזה כאן, ממש לא, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. הייתה איזושהי, בוא נגיד, שיחה שהלכה ככה בצורה טובה, מנקודה לנקודה. אני גם לא עוקב, למען האמת, אני לא עוקב אחרי כל ההתבטאויות וכל מה שהיא אמרה בעבר, אני לא, גם לא הסתכלתי בגוגל תוך כדי שיחה לראות מה היא אמרה. אבל
את האמירה, הילדים שלי לא ייסו לחברון אלא לאום אל-פחם, לא הכרת.
לא הכרתי, והנה הגיעה לחברון. מעניין, אני חושב שבחברון יש משהו שמחבר, ועובדה שהגיעה לפה, והסכימה להצטלם, גם זה לא היה כל כך מובן מאליו, שאלנו כמובן את רשותה, כך שאני חושב שזה כיוון מאוד מעניין, מאוד, גם לא, בוא נגיד, גם במובן האישי, לא מתנסית ולא התגעתה ולא הביאה שום עוינות, היא הייתה בהחלט ידידותית.
יפה, יפה, הנה, חברון מחברת ועיר של שלום בסופו של דבר, שזה ככה אולי ירענן את תפיסת העולם לגבי העיר אצל כמה וכמה שנמצאים במצב מקום מסוים במפה הפוליטית. נועם ארנון, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה לכם וכל טוב.
שלום, שלום. ראש השב"כ הזהיר אתמול מהתערבות של מדינות זרות במערכת הבחירות הנוכחית כאן בישראל. אנחנו רוצים לשוחח על הדרכים השונות שבהן באמת יכולים גורמים זרים להשפיע על מערכות בחירות, על התמודדויות שניתן להתמודד בהן מול תופעה שכזאת. ואיתם נמצא על קו הטלפון איש הסייבר טל לוי, שותף בחברת אניאפ. שלום לך.
שלום שמעון.
אז בוא ספר לנו קודם כל, אפשר ללכת עם העניין הזה של התערבויות זרות במערכת בחירות לכל מיני כיוונים. תן לנו כמה דוגמאות, תפחיד אותנו קצת.
אוקיי, אז בגדול מדינות יכולות להתערב בבחירות בכמה דרכים. אחת הדרכים, לדעתי גם הדרך העיקרית, היא על ידי הפעלה של מה שנקרא רשת בוטים. בוט זה בעצם תוכנה שהתפקיד העיקרי שלה זה לאסוף מידע ולבצע מגוון פעולות על המידע אותו הוא אסף. למרות שהבוט עצמו הוא תוכנה לא מזיקה, עם השימושים שלו אפשר לבצע דברים מזיקים באמת. במיוחד
רגע, לא הבנתי, זאת אומרת, התפקיד של המסלול הזה זה לאסוף מידע ומה לעשות איתו?
אז בוט הוא כלי שפחות או יותר יכול לתפקד כבן אדם ברשת חברתית ולעשות כל מיני דברים. עכשיו, אחת הטענות העיקריות שעלו במערכת הבחירות האחרונה בארצות הברית למשל, הייתה שממשלת רוסיה התערבה במערכת הבחירות בארצות הברית על ידי שימוש בעשרות אלפי בוטים שהתחזו פשוט לתושבי ארצות הברית ברשתות החברתיות, ותקפו בצורה חריפה את הילרי קלינטון. זה דוגמה למה בוטים יכולה לעשות.
והדבר הזה, זאת אומרת, הבוט הזה, הוא מתנכנס פנימה ואז מה הוא עושה?
איך הוא
מפעיל את ההשפעה שלו?
כן, בוט יכול לתפקד פשוט כמו פרסונה, כמו פשוט בן אדם ברשת חברתית. הוא יכול לפרסם המון דברים, לכתוב סטטוסים, לשלוח הודעות לאנשים, ובעצם להשפיע על מה שאנשים חושבים. עכשיו, בוא ניקח לדוגמה.
צריך להיות בן אדם מאחורי כל פעולה של דבר כזה?
לא, בדרך כלל זה בן אדם אחד יכול לנהל רשת של עשרות אלפי בוטים, ואם לדוגמה אתה רוצה לקחת את המצב בישראל, אני אתן דוגמה, ידוע שכאשר אצלנו פה הנושא העיקרי סביבו נערכות הביטחוניות הבחירות הוא נושא ביטחוני, אז הציבור נוטה לכיוון צד אחד במפה הפוליטית, וכאשר הבחירות מתנהלות סביב נושא חברתי או כלכלי, הציבור פונה פשוט לצד הפוך במפה הפוליטית. כן. עכשיו תחשבו על סיטואציה שפשוט הפייסבוק מלא 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 בעשרות אלפי הודעות על חורבן ביטחוני לצורך העניין, אז הציבור אוטומטית פשוט נוטה לצד אחד במפה הפוליטית. מצד שני, כאשר הפייסבוק או האינסטגרם או הוואטסאפים והקבוצות פשוט מפוצצים בהודעות בנושאים מסוימים, זה משפיע על הבחירות שאנחנו יכולים לקחת.
זאת אומרת, אבל אנחנו לא למדנו את לזהות הודעה שהיא פייק ניוז, דברים ש בסופו של דבר נשללים, ואנחנו יודעים, אנחנו מקבלים את זה מכמה מקומות, ואנחנו רואים שהדבר הזה לא מופיע בתקשורת הגדולה, אז כנראה שמישהו עובד עלינו. אנחנו לא התבגרנו כבר מהעניין הזה?
אז בגדול, נעשתה הרבה התקדמות ברמת הסייבר וההתגוננות בנושא, אבל עדיין הנושא הזה הוא לא נושא פשוט, ומאוד קשה להבחין בין הודעה אמיתית להודעה לא אמיתית, לכן הנושא הזה הוא עדיין נושא שהוא לא כל כך פשוט.
אז איך אפשר בכל זאת להתמודד? הלו?
כן. הלו, אתה איתי?
כן, כן, לגמרי. איך בכל זאת? אתה אומר לנו שזה מסובך ומורכב. איך בכל זאת אנחנו נוכל למנוע זליגה כזאת של התערבות זרה?
כן, לגמרי. אז הדרך להתמודד עם האיום הזה היא להקצות משאבי סייבר לטובת הנושא. למדינה ללא ספק יש את היכולת להתמודד עם איומים כאלה, השאלה היא האם המדינה בעצם רואה את הנושא הזה חשוב כמו נושאים אחרים שהיא מקצה להם את המשאבים האלו.
ואז נגיד שישנם משאבים, מה אדם כמוך או חברות אחרות יכולים לעשות כדי לבלום את הגל הזה? נגיד שישנו משאב תקציבי כמעט בלתי מוגבל, כי רוצים שהבחירות בארץ יהיו נקיות. מה אתה יכול לעשות בו בתקציב הזה?
אז באופן כללי, כשמביאים הרבה אנשים שיכולים לפעול בעניין, הם יכולים לזהות או לנסות לזהות רשתות כאלו של בוטים, ויחד עם החברות עצמם של הרשתות החברתיות, א', לחסום, למחוק, לנטרל דברים שיכולים להשפיע על הציבור.
והדבר הזה מה זה? זה עבודת נמלים בלתי אפשרית. אם אנחנו מדברים על עשרות אלפים וכל אחד משפיע בגלים סביבו, אז תתחיל לדוג אותם אחד אחד, זה נשמע כן. לא הגיוני.
אז קודם כל זה אפשרי, וזה לא שאנחנו דגים אותם אחד אחד, אלא אנחנו גם בעצמנו כותבים מערכות שאוטומטית מחפשים ומוצאים את האיומים האלה, ויחד עם הרבה שיתוף פעולה, כן אפשר למנוע דברים כאלה.
טוב, אז אתה אומר לנו, מצב מסובך, אבל יש לו מענה, הכל שוב עניין של כסף.
כן. אופציה נוספת, דרכה אפשר להתערב בתוצאות הבחירות, היא נטו דרך טכנולוגיה. למרות שהיום בישראל ההצבעה נעשית באופן פיזי, לא פעם תוצאות הקלפיות מועברות דרך מערכות מחשוב כאלו ואחרות. עכשיו, אם מדינה זרה מצליחה להשתלט על המערכות האלו ולגרום לתוצאות, לכך שהתוצאות שמועברות כתוצאות אמת הן בפועל תוצאות מזויפות, אנחנו בבעיה רצינית מאוד. וגם כאן, הדרך לפתור את הנושא זה פשוט על ידי הקצאה של משאבים, של מיתור, ומספיק תקציב כדי לקחת את הנושא הזה בידיים.
אבל זה עניין של מדינות דווקא, רק צריך להיות באמת סדר גודל של מדינה כדי להגיע אל נקודת העברת תוצאות הקלפיות, או שיכול להיות שזה איזה נער בן 16 שקצת ככה אחרי צהריים פנוי מדי.
כן, אז באופן כללי, היו מקרים בעבר, אבל פשוט קשה לי להאמין שנער בן 16 יכול לעשות כאלה דברים. זה בדרך כלל קבוצות מאוד גדולות של אנשים מאוד מוכשרים. לכן, בעצם כל איום הוא איום, אבל עדיין הייתי חושב שהאיום העיקרי הוא מאחורי גופים קצת יותר גדולים.
זאת אומרת, כשמזהים פעולה בסדר גודל כזה, היא מחייבת הרבה אנשים עם הרבה ידע, עם הרבה יכולות, וכנראה שמדובר בארגון גדול, סדר גודל של מדינה. יכול להיות שזה אולי תאגיד גדול, אבל זה לא מדובר בכמה ילדים משועממים.
בדיוק.
כן. טוב, נקווה שנתגבר על ונצלח את מערכת הבחירות הזו, אבל ככל שעוברים הזמנים, זה הופך להיות יותר מורכב, אז לך תדע מה יהיה בעוד 4 שנים ואחר כך. טוב. טל לוי, שותף בחברת אניאפ, תודה רבה לך. יום טוב.
יום טוב.
שלום שלום. בירושלים ייפתח היום הכנס העולמי לדיני ממונות ומשפט עברי, זו השנה ה-28. גולת הכותרת של הכנס השנה היא ההתמודדות ההלכתית והמשפטית עם מה שמוגדר בישראל כמכת מדינה, כל נושא תאונות הדרכים. שלום, אנחנו אומרים למוביל ויוזם הכנס, רבה של קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרב רצון הרוסי. שלום לרב.
שלום לך, שמעון, וכל המאזינים העיקרים. אני רוצה רק לתקן, הכנס כבר התחיל בדיוק בשעה 10, כפי שפרסענו, אלא שמעמד הפתיחה החגיגי עם השרים ועם הרבנים הראשיים, זה יהיה בשעה 6 ואילך. אבל כבר כעת יש סדרה של הרצאות. באמת, כפי שאמרת, הנושא הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה באמת מכת מדינה. רבו חללי התאונות, יותר מחללי המלחמות לצערנו דאבון לבינו. וזה דווקא בעידן שיש תשתיות ויש טכנולוגיות, ולמרות הכל, הקטל בדרכים, צורכי החיים וקדושת החיים. אין אנו מתעלמים מצורכי החיים, לרבות רכב אוטונומי שהסוגייתו תתלבן לתרבן במהלך הכנס הזה, וכן אופניים חשמליות, במיוחד בשימוש לצעירים, גם זה יתברר ותלבן במהלך הכנס הזה. ועוד הרבה הרבה דברים, אבל ניגע בשחרות, נקיים משפט פומבי בזה מסיבה פשוטה, כיוון שאיננו עוד ולא זר, שבגין נהיגות בשחרות יש תאונות קטלניות שמחקו לנו משפחות שלמות בישראל. גם בזה התקיים מושב מיוחד של משפט מבוים. זה הכנס, שמעון יקירי, אתה מלווה אותנו, זה הכנס ה-28 במספר שנתי, כל שנה, וזה כנס עולמי, באים רבנים מן הארץ, מהתפוצות, דיינים, שופטים, משפטנים, וכל אחד נושא הרצאה מאוד מאוד חשובה, מאוד מושכלת. וכאמור, בעזרת השם יתברך, אנחנו מצפים לקדם את היוזמה הזו של בית הדין בנמונות. זה מתקדם, דרך אגב, הכנסים האלה נושאים פרי, ויש בית הדין בנמונות, אלא מה? שלא זכים לתקצוב בזכות הכנסים האלה, שרת המשפטים ראויה לשבח, היא תקצבה את בית הדין בנמונות, עדיין זה מעט, אבל זה ילך בגדל, אני מאמין, יש חיים בעניין זה, אנחנו רוצים לקבע את הכנסים האלה, שיתוקצבו, מן המדינה, כי בשלב זה אין לנו שום תקצוב, ואלה הם כנסים שמעשירים מאוד מאוד את אוצר המשפט, כיוון שהם מאתגרים את הרבנים ואת הדיינים ואת המשפטנים, בנושאים מאוד מאוד אקטואליים, איך לבדוק אותם לפי היבט של משפט התורה, המשפט העברי, וזאת על מנת שהוא יהיה ישים, שיהיה אקטואלי ושיהיה מבוקש. אז אני מקווה ומצפה שבעזרת השם יתברך, אכן באמת נעשה חיל בכנס הזה.
הרב, מי שחושב על הנושא הזה של דיני ממונות, או בתי דין לענייני ממונות, משוכנע שהעיסוק הוא יותר בענייני עובד ומעביד, ריביות, עניינים כאלה. איך פתאום נכנס נושא תאונות דרכים, שהוא, כמו שאמרנו, מכת מדינה, אבל הוא, איך הוא מתקשר לנושא הספציפי הזה של דיני ממונות?
ובכן, הפתיע אותה. א', מלבד ההיבטים הנזיקיים של תאונות דרכים, וזה דיני ממונות במובהק, הרי חידשה ההלכה חידוש אדיר, והוא זה, בדיני העונשין, שזה נקרא מה שנקרא היום דין הפלילי, בדיני העונשין של משפט התורה, הועיל ובימינו, אין לנו דין תורה ממש, עד שתחדש הסנהדרין, יש מה שנקרא דין המלך, יש מה שנקרא הוראת שעה, ואז בנסיבות כאלה, אנחנו פועלים לפי הוראת שעה במגדר מילתא, מטילים עונשים ייחודיים על העבריין, וביניהם לפרנס את צאצאיו של הנהרג עד שהם יגדלו, כיוון שהם היו מפורנסים על די הנהרג. הרי לך היבט ממוני מופק דרך הדין הפלילי, וזה נחשב כסנקציה פלילית. סנקציה עונשית.
והסנקציה הזאת, אפשר למצוא אותה כבר בשטח, או שזה חזון?
לא, זה לא חזון, אלא שוט הרבי עבד מנרבונה, שחי לפני כ-800 שנה, הוא פסק בסימן שקומתת, הלכה למעשה על מי שהשתקר בפורים ורצח מישהו, פסק למעשה בין יתר הסנקציות שטיל עליו, הוא טיל עליו גם כן לפרנס את צאצאי הנרצח. אז כך שהדברים האלה אינם נשארים רק בתחום
הפלילי. הדברים האלה בפועל, היום ישנם אנשים שבעקבות פסיקת בית דין ממוני, רבני, באמת מפרנסים את צאצאיו של הרוג תאונת דרכים? היום קיימים כאלה?
בעוונותינו המרובים, כל הדין הפלילי מתנהל אך ורק על ידי בית המשפט של מדינת ישראל. אין אנו רשאים לעסוק בדין הפלילי. אנו עוסקים בדין אמונות לפי חוק הבוררות. אני מקווה ששרת המשפטים תוכל לשדרג אותנו ותקבע לנו חוק ייחודי שישדרג אותנו. אבל אם לא יצויר שיבוא אדם וישאל אותנו מה עליי לעשות, הראה לי מקרה כזה וכזה וכזה, כן? מעבר לעניין הזה של בית סוהר או לא בית סוהר, אני אומר לו, דע לך, אין חיות יוצאי ידי חובה בלי לפרנס את הצאצאים, כן? אז אם הוא אדם מירא שמיים, הוא יקיים את הדבר הזה. בהיעדר סמכות, יש לנו מה שנקרא הקרנה דתית, אמונית, למי שחפץ בה בינתיים. חשב הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח לכך, את הסמכות לכך. כן, אבל תרשה לי, שמעון, לבוא ולומר שני דברים. א', אני קורא לכל עמך בישראל להגיע לכנס, זה חינם, זה במלון המלך שלמה, ברחוב דוד המלך 32, לחינם אין כסף. יש משמעות גדולה מאוד להופעה, לא רק בשביל העצמת משפט התורה, אלא בנושא הקטל בדרכים, אנחנו רוצים בסופו של הכנס הזה לנסח אמנה לאומית אשר יחתמו עליה הרבנים הראשיים, הנשיא וראש הממשלה ודיינים ושופטים ורבנים ואישי ציבור ושרים רלוונטיים, שר החינוך, שר המשטרה וכל כיוצא בזה, על מנת לקרוא להתמודדות אמיתית עם, 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 עם הקטל הנוראי הזה. ולכן יש חשיבות להופעה, זה מין מפגן, ואני קורא לזה העגלה הערופה של הקטל בדרכים. בואו כולנו היום בשעה 6 מערכת הפתיחה לסס את הכל ולומר, ידינו לא שוכחו את הדם הזה. לא נוכל.
יש סיכוי אולי לצאת באיזושהי תקנה, דווקא בעקבות הגל הזה של תאונות הדרכים שעובר עלינו בשנים האחרונות, כל נסיעה, תפילת הדרך. לא מרחק, לא זה, בלי שם ומלכות, פשוט כדי שאדם יכניס את עצמו לכוננות אל מול הסכנה.
רבי שמעון כהן, כי שפתי כהן ישמרו דעת ודוריי ועכשיו פיהו. כיוונת לשיטה של בן עזאי שרבנו הרמב״ם פסק אותה להלכה. הרמב״ם לא מביא תפילת הדרך עם ברכה, אלא כשיוצא מן העיר מתפלל, כשכבר יצא מודה על שיצא, וכשמתפלל שיביא אותו למקום חפצו לשלום, מגיע למקום חפצו לשלום ומודה, ואומר הרמב״ם, לעולם יצבח אדם על העתיד ויודע על שעבר. ולכן, עבדך שהולך בשיטת הרמב״ם, כך עושה, כשאני יוצא מקרית אונו, אני אומר, ירצום לפניך, השם שותי, אין מקום זה לשלום. יצאתי משם, מודה אני לפניך, השם שותי, אני לשלום. כשם שותי, אני מקום שלום. כך תגיען עם כפי ציל שלום, תשמיכן שלום, תצילן עם כל סכנה בואי בואי בדרך. אין אני מברך, כן? מגיע למקום, מודה אני פניך שוצאתי לי. מהרגע שראיתי תאונת דרכים, אני מתפלל. תודה לשם שהצלת אותי, אנא שלח רפואה שלמה לכל הפצועים. לעולם תפילות לעתיד והודעה לשעבר. אז כיוונת, אני אעשה את הדברים האלה, ואומר אפילו שהזרז להצעה חשובה זו, כי באמת, אתה צודק, בגלל החתימה בשם מלכות, אז מתפלפלים, מתי מברכים, מתי לא מברכים, תפילת הדרך הזו, היא הדבר המתבקש ביותר.
כן. נציין רק בין השאלות שיועלו בכנס, אני קורא מתוך מה שפרסמתם, מעבר לדינו של נהג שיקור, גם מה האחריות ההלכתית של מעביד על הנהגים שלו, מה תוקפם של חוקי תנועה מבחינה הלכתית, וכיוצא באלה שאלות חשובות ביותר, על הנושא הזה של שחרות ופורים, נדמה לי שכדאי לקיים שיחה בנפרד.
נכון.
זה ראוי אולי להזדמנות אחרת. הרב רצון הרוסי, שהרבה הצלחה.
רק לומר לך, רבי שמעון, זה הכנס העולמי השנתי ה-28. 28 כנסים כבר קיימנו, זה ה-28. זה כפחת כוח, שהשם נתן לנו כוח על שעבר, וייתן לה כוח לעתיד להמשך לקיים כנסים עולמיים כאלה.
אמן. כל טוב, ברכה והצלחה, שלום שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לאלוף במיליון טוב סמיה. לרב רצון הרוסי. לעורכת הדין תמי בן פורת, לטל לוי, לנועם ארנון, לרב עמיטל ברלי, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.